ודרך המדרש בדף שקיבלנו בפסקה 3 מתברר את הסוגיה הזאת של שמירת חפצים. אומנם המדרש מדבר על מצב מסוים ומתבונן בו, אבל כדרכם של חז"ל, מציאות מסוימת מלמדת על מציאות אחרת, והעיקר זה לנסות להבין בעצם איך חז"ל מתבוננים עלינו, מה התהליך שהם רוצים שיתרחש בתוך הבית ומכוח הבית, גם למציאות שמחוץ הבית. המדרש בפסקה 3 מתחיל בתיאור הבא: אמר רבי די, מעשה באישה אחת בצידון ששעתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. בדורנו אולי היינו שואלים למה המדרש הוא חד צדדי, למה הוא מתאר את זה שהיא שעתיים בעלה ולא ילדה, גם בעלה לא ילד. אבל בהמשך נראה שלחז"ל יש סיבה למה זה כתוב באופן הבא. המדרש מתאר מה הם עשו. אתון גבי רבי שמעון בן יוחאי, בעיין למשתבקה דן מדן. באו לפני רשב"י, אחד מגדולי הדור, ואמרו לו, רוצים להפריד את החבילה, רוצים לפרק את הבית, רוצים להתגרש. אמר לו, מה אומר להם רבי שמעון בן יוחאי? חייכון, הוא משביע אותם. תחשבו, אנחנו באים לאדם שהוא גדול הדור והוא אומר תשבו, זה הולך להיות איזה משימה, הוא לא נותן לנו לברוח ממנה. מה יכולה להיות המשימה? אומר המדרש, אמר להם רשב"י, כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ובמשתה, עשיתם חתונה, הזמנתם איקס מוזמנים, היו כך וכך מנות לפני החופה, אחרי החופה, ועשיתם שמחה גדולה, כך אין אתם מתפרשים נפרדים זה מזו אלא מתוך מאכל ומשתה. זהו, זאת נראית משימה במבט ראשון קצת משונה, קצת משונה. אפילו אם אומרים ניפרד כידידים, בכל אופן סעודה, מאכל ומשתה, זה לא נתפס כחלק פשוט באווירה הזאת. ומצד שני, זאת משימה שעוד אפשר לעמוד בה. זה לא... אפשר... למה רשב"י השביע אותם? אמר להם בחייכון. אולי יכול להיות שחשש שהם יקלו ראש במשימה הזאת, בכל אופן זאת המשימה שהוא הטיל עליהם. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יעמדו. שמי שרוצה יש מים קרים וחמים בחוץ, נכון? אומר המדרש, הלכו בדרכיו. אחת הבעיות שקיימות היום בהליכה לאנשים גדולים, שיש בה מצד אחד יתרון שבסך הכל אדם מחפש הדרכה, מחפש עצה, אבל זה שבאים למישהו שיעשה לי את העבודה, יגיד לי כן כן, יגיד לי לא לא, ואילו כאן רואים שהם הולכים בדרכיו. כלומר, הם לא רק מצייתים, אלא הם עושים את זה בכוונה ובהזדהות. הם מבינים שיש משהו במשימה הזאת, או לא ברור מה, אבל יש משהו במשימה הזאת. ועשו לעצמן יום טוב. אפשר להגיד, הם רק שניהם היו, לא הזמינו מוזמנים לטקס הזה. או אולי נראה גם משמעות נוספת בהמשך. ועשו סעודה גדולה ושיקרתו יותר מדי. יש הנוהגים בתוך הסעודה לשתות יין, והיא נתנה לו מנה אגונה והוא נהיה מבוסם, שיקור. אומר המדרש, כיוון שנתיישבה דעתו עליו, יש כאלה אנשים שכשהם שיקורים מתיישבת דעתם, וכשהם לא שיקורים לא מתיישבת דעתם. מה הכוונה? איזה סוג של יישוב הדעת יכול להיות ביין? אמר לה ביתי, הוא מנהל העולם והיא הבת שלו, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית ותלי אותו ולכי לבית אביך. נדיבות, אדיבות. כמובן יש לו את הבית והיא ביתו, והוא בתור אדון העולם הוא אומר, תדע מה, תקחי, יש חפץ טוב פה, תקחי, ניפרד כדידים. מה עשתה היא? לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם, שאו במיטה. הוא כמובן לא יכול להתנגד כי הוא שיקור. וקחו אותו והוליכו לבית אבא, לבית אביה של האישה, ואומר החותן של אותו בעל. אומר המדרש, בחצי הלילה ננער משנתי, כיוון דפג חמרי, פג היין שלו. אמר לה ביתי, איכן אני נתון? זה הגיוני שאדם 10 שנים אחרי שהוא התחתן מכיר איפה החותן שלו גם. אבל הוא שאל מעין שאלה רטורית כזאת, זאת אומרת, מה אני עושה פה? הרי סיכמנו לפרק את הבית. אמרה לה, בבית אבא. אמר לה, מה לי לבית אביך? אמרה לי, ולא ככה אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש לי בבית תלי אותו ולכי לבית אביך. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך, יותר ממך. מצד אחד זה מאוד מקומם, משפט כזה להגיד לבעל החשוב הזה שהיא נחשבת בעיניו כביתו ויש לו חפצים והוא נותן לה בבית שלו, להגיד לו, תשמע, אתה חפץ וסחבנו אותך במיטה ואתה כלום בעצם, זה מאוד פוגע. מצד שני, היא עושה רצונו, הוא המלך, באמת זה מה שהוא אמר לה וזה מה שהיא עשתה, אז זה לא פגיע בכבודו. איך להבין את המציאות שהיא בעצם הובילה כאן? הלכו להם אצל רב שמעון בן יוחאי, ואפילו לא כתוב מה הם אמרו, רק כתוב שהם הלכו לרשב"י. ועמד והתפלל עליהם ונפקדו. רשב"י, כמו כל מקובל אלוקי אמיתי, הוא לא עושה כשפים, הוא לא עושה קסמים, הוא לא פועל סודות, עיקר כוחו בתפילה. ורשב"י היה יכול להתפלל לפני כל הבלגן הזה. למה המדרש לא מקצר? הרי מה אומר המדרש בהמשך? ללמדך מה הקדוש ברוך הוא פוקד הקרות, אף צדיקים פוקדים הקרות. והרי דברים הקל וחומר, והמדרש ממשיך לומד על עם ישראל. אז מה פירוש צדיקים פוקדים הקרות? אז הסיפורים של הצדיקים בימינו שפוקדים הקרות זה בלי כל הסיבוב הזה. אתה בא אליהם, מברכים אותך והברכה מתקיימת, ומזה נוצרות אגדות ומופתים, ואנשים תלויים בזה, ואנשים רוצים להצטרף לזה. פה הסיפור אחר לגמרי. ומדובר על אחד מגדולי הדורות שלא לא היה כוחו קטן בבעת ברכות לעולם, אלא שלפקוד את המציאות, לברך אותה, להתפלל עליה, זה אומר לפעול בה בצורה נכונה. ורשב"י מלמד אותם איך לפעול במציאות. זה כוח הצדיק האמיתי. כי יש בתוך המציאות הביתית, גם בשלבים שלפני שבונים אותה וגם בתוך בנייתה, אחד הדברים הגדולים שמפריעים זה החפצים. חפצים זה גם רכוש, רהיטים ושאר דברים שממלאים את הבית. אבל חפצים בעברית זה לשון רבים של חפץ. חפץ זאת מילה הקרובה לרצון. רצון וחפץ. אבל אומר המלבין בויקרא פרק א' פסוק ג', לעולם בתנ"ך לא תמצאו את המילה רצון ליד דבר רע, רק חפץ. למה? אומר המלבין כך, המילה רצון פירושה בעברית מקראית נטייה של האדם למאורע מסוים, לדעה מסוימת, לפעולה מסוימת מצד מחשבתו, החלק החושב המעורר את האדם הוא נקרא רצון. אבל אומר המלבין, יש דבר שנקרא חפץ, זה כמעט כמו הרצון בהבדל גדול, שהחפץ זה כוח שמעורר את האדם גם כן לדעה או לעשייה או למאורע מסוים, אבל לא דרך שכל, דרך הרגש, החמדה, התאווה, החשק. אומר המלבין, יש דברים שאדם רוצה, הוא חושב שזה אמיתי, אבל הוא לא חפץ מהם, הוא לא חומד אותם, הוא לא חושק. ילד יכול להגיד לאבא שלו כיתה ג', אבא, מחר בבוקר תעיר אותי מוקדם, אני רוצה לבוא להתפלל איתך. מתי אתה רוצה לקום? רוצה לקום שש. עושים מאמץ, קמים בשש. אבל הילד לא קם. אבא אומר לו, אחי, אני עושה מה שביקשת, רצית לקום. הוא אומר, אבא, אני מאוד רוצה, אבל אני עייף. שבוע אחרי זה מודיעים לילד הזה שיש לו טיול שנתי. בשביל הטיול השנתי צריך לקום ב-5 בבוקר. הבחור ב-4 כבר על הרגליים, הוא לא צריך שום שעון מעורר, ובוודאי שלא צריך את אבא שלו. מה קרה? אם היינו שואלים במבחן הפשוט הערכי של הבחור, תגיד מה יותר חשוב, תפילה או טיול? אני חושב שאם הוא היה מנסה למצוא חן בעינינו, הוא היה אומר תפילה. אז היינו שואלים אותו, אז למה לתפילה לא קמת ולטיול קמת? היה אומר, אם הוא היה יודע את המלבין, הוא היה אומר, לתפילה רציתי לקום אבל לא חפצתי, לטיול חפצתי לקום, חשק לי, חמדתי, תאבתי, אז שום דבר לא עמד בפניי. ויש אנשים שהמקום היחידי של גילוי החפץ האמיתי שלהם זה מתי שהם שיכורים. זה נקרא התיישבה דעתו. אדם שהוא גאוותן והוא חומרני, הוא לא מסוגל להגיד את זה כשהוא ערני. אבל אם דעתו הרגילה קצת מטושטשת, אז יכול להיות ששוטף אותו איזה דחף קצת להיות נדיב. ו- ואז הוא אומר, כי בגלל שהחפץ שלו מתעורר, הוא גם אומר, תקחי את החפץ. הוא מתכוון לחפץ, איזה ראית, איזה קופסה, פנס יפה, נר מיוחד. אבל רשב"י אמר להם, תאכלו ותשתו. למה? כדי שתגלו את החפצים האמיתיים שלכם. תתחילו באוכל, אוכל זה גם חפץ. אבל השאלה, מה אדם עושה באוכל? אדם יכול לעשות סעודת מצווה, ואדם יכול לעשות סעודת רשות. אדם יכול להכניס אורחים בסעודתו, ואדם יכול שלא להכניס אורחים. זאת אומרת, תלוי איזה חפץ יש לי כשאני נפגש בחפץ הזה שנקרא אוכל. או איזה חפץ יש לי כשאני נפגש בחפץ שנקרא כסף. או כל סוגי החפצים למיניהם. רשב"י אומר, ברוח קודשו, כיוון שהוא באמת היה מסוגל ככה להתפלל על בני אדם ולעזור להם למצוא את עצמם. תראו איזה ביטוי בדברי חז"ל, ביטוי מאוד מיוחד שדילגנו עליו קודם, מעט שמנו לב, אבל לא עצרנו להבין את משמעותו. המושג עשו לעצמם יום טוב, זה כמו לומר בלשוננו היום, עשו לעצמיותם. העצמיות שלהם נגאלה, היה לה יום טוב. כי בהיווצרות מצב כזה של אחרי 10 שנים, לא הולכים עכשיו לחקור למה הם לא גילו את החפץ האמיתי שלהם קודם, אלא משתמשים בנקודת המפנה הנוכחי שרשב"י רתם אותה דרך האכילה והשתייה, משתמשים ליצור נקודת שינוי. זאת בעצם המשמעות הגדולה של הפקידה לטובה שהייתה פה. ודווקא משום כך המדרש אומר, מעשה באישה שהיא יכלה לגרום לבעלה בהקשר הזה גילוי החפץ האמיתי שלו, לכן היא פעלה בצורה מורכבת. מצד אחד היא עשתה את רצונו, מה שהוא אמר לה כך היא פעלה. הוא אמר לה לקחת חפץ והיא לקחה אותו, אבל הוא התכוון לחפץ חומרי, והיא אמרה לו, אין לי חפץ נפשי יותר ממך. וכיוון שנוצרה פה הזדמנות מעט לחיות מעל ההסתכלות הרגילה, איזושהי נקודה יותר פנימית, יותר אצילה, שבעצם במערכת היחסים של בני אדם היא מאוד קשה לזיהוי, כי בני אדם הם שונים זה מזה, אופיים שונה, הרגליהם שונים, כישרונותיהם שונים. שמים דבר כזה לתוך חדר אחד, לתוך שולחן אחד, זה נהיה צפוף. וכמה שיש יותר חפצים בבית, כך עלול להיות שיש בו פחות מקום, לא פיזי, כי אפשר עוד יותר להגדיל את הבית ואז יהיה בו מקום פיזי, אבל מקום נפשי יהיה מאוד צפוף. מפני שהשאלה הגדולה בחיים, בין אם זה מהזווית הרוחנית, בין אם זה מהזווית החומרית, זה מה סדר העדיפות. האם משפחה, האם בית, זה דבר שבו אני נמצא כדי להשיג את מילוי הציפיות שלי, או כדי להשיג את מילוי הציפיות של הבית? נאמר בשפת המשנה, אנחנו הולכים לקרוא את המשנה האחרונה בפרק השישי בפרקי אבות. יש נוהגים בקיץ להגיד פרקי אבות. יש שם 48 דרכים שהתורה נקנית בהם. אם הייתי מעיז לומר, הייתי אומר זה בעצם 48 דרכים שהבית נקנה בהם, שהחיבור בין מרכיבי הבית תלוי באותם 48 דברים, שזה בערך לוקח 120 שנה של עבודה. הדוגמאות הן כתובות כאן, זה לא כל ה-48, אבל קצת דוגמאות. פסקה 4 למעלה. בכלל אני חושב שכל המומחים היום לתחומי הנישואין וכל אנשי המופת והסגולות והקסמים, אני חושב אנחנו צריכים להיות יותר נאמנים לחז"ל ולקבל מהם כוח. רשב"י נותן כוח, חמישה פרקי אבות נותנת כוח, וכל אדם יכול להיות יועץ נישואין לעצמו ולביתו, או במקום להיות יועץ להפוך את השני ליועץ ולקבל אותו כמקבל עצות, שזה תפקיד לא פחות פשוט. וזה מה שמשנה אומרת, למשל ערך אפיים, המחיר של פזיזות, של קצר, של קצף, הוא מחיר כבד. כשאני לא מטהר את החפץ שלי, אז הרבה פעמים חפצים חומריים הם עשויים להגדיל את גאוותי, להגדיל את רצוני לבוא לידי ביטוי, ואז כשאני רואה דבר שהוא מקפיץ אותי אני מגיב אליו בחומרה. אבל המשנה אומרת לי, ערך אפיים, סבלנות, לא כל דבר מחייב תגובה מיד, לא כל דבר אני צודק, לא כל דבר צריך לעמוד לדום לפי רצוני. אמונת חכמים, זה מה שנאמר קודם, למשל אדם לוקח את פרקי אבות ולומד את זה עם עצמו, עם ביתו, שנה, כל שבת חושבים על המשנה, בודקים את עצמנו לפי המשנה. זה אתגר, זה פירוק לגורמים של הרבה מאוד מעכבים מלבנות בית צומח. מכיר את מקומו, איזה דבר קשה זה, מתי לדבר, מתי להקשיב, מתי לענות, מתי לשתוק, להכיר את מקומו. אישה אומרת לבעלה, תשמע, אין לי חפץ בעולם יותר טוב ממך. זה מבחינתה זה להכיר את מקומה. שמח בחלקו. כמה שאלות הפרנסה הן מטרטרות את הנפש. וכשאדם הוא שמח בחלקו, בסדר, הוא יודע להתאמץ לצד הכלכלי, אבל הוא יודע שהצד הכלכלי זה לא העיקר, זה לא משעבד. אינו מחזיק טובה לעצמו, לא בולט, לא משתבח בצנאה, אוהב את הצדקות, אוהב לתת, אוהב את התוכחות. אני בגאוותי, איך אני מפרש את המשנה? אוהב את התוכחות, זה אוהב לתת, אבל אז אני לא קונה תורה, אני לא קונה את האמת. אוהב את התוכחות זה אוהב לקבל, זה המוכנות לשמוע מהזולת שמשהו אצלי טעון תיקון. פעם האישה יכולה לתת תוכחות לבעלה, ופעם הבעל ייתן תוכחה לאשתו. תוכחה זה לא כתרוג, תוכחה זה לא מיתת הדין, תוכחה לא סותרת ערך הפיים. תוכחה פירושה סיוע, שני אנשים שמחוברים זה עם זה רוצים לסייע אחד לשני. זה הביטוי הבא, נושא בעול עם חברו. בגלל שכתוב בתורה בפרק י' פה בויקרא בצד ימין, לא תשנא את אחיך בלבבך, תאהב אותו, אז כתוב אחר כך הוכיח תוכיח את עמיתך. האישה הזאת היא מוכיחה, ואז נעשה מעריב, האישה הזאת היא מוכיחה במובן שהיא רוצה לבטא את הטעות של בעלה, שהוא מסתכל על החפצים מבחוץ והיא מסתכלת על החפצים מבפנים. אבל היא לא מקטרגת אליו, היא אומרת לו, אתה חומרי, אתה שטחי, אתה פועל על פי דמיונות. לא, היא רק אומרת לו, עשיתי רצונך. השאלה הגדולה בתוך הבירור הזה זה הרצון להיות אמיתי. ואם מישהו יכול לעזור לי על ידי התוכחה, למה לא ירצה לקבל אותה? אבל זה גם מטיל אחריות על המוכיח, שלא ינצל את העמדה הזאת שהוא גילה בי משהו שלילי לשפוט אותי. משפטים יש בבית משפט, בית הוא לא מקום של משפטים, בית הוא מקום של גבורה ושל חסד, של משימות ואחריות ושל חיבור. זה התפקיד של הבית, זה החיים של הבית. אז איפה נכנסות התוכחות? לא כשפיטה, אלא כסיוע. להיות פתוח, להקשיב. ואם אתה בעלי תקשיב, אז תדע לך, נוכל גם לסדר נכון את כל מערכת החיים שלנו, כפי שהמדרש אומר, ונפקדו. נושא בעון עם חברו, מכריעו לכף זכות. להכריע לכף זכות פירושו של דבר להאמין תמיד שהצד החיובי בשני וממילא גם באדם עצמו הוא לא נכחד, הוא לא עבר מן העולם. הצד החיובי קיים, חוספה, סטוף במעטפות, אבל הוא קיים. ואם נפעל כלפיו נכון, נוכל לגלות אותו, נוכל לפתח אותו. מעמידו על האמת, מעמידו על השלום. אין משקעים בדרך לאמת, וממילא העמדה על האמת לא סותר את העמדה על השלום. והשלום זה לא איזשהו סוג של שקט תעשייתי, אלא סוג של השלמה. תראו איך אור החיים הקדוש עם הזיכרון שלו השבוע, איך אור חיים הקדוש מסביר מה זה יסם לך שלום, דברים נפלאים פה בפסקה 6. אחרי שהוא אומר יאר השם פניו אליך ויחונקה, פירוש שלא יהיה מסך המבדיל בין ישראל אביהם שבשמיים, שבזה יאיר אור שכינתו על ישראל. הוא אומר, אז מה זה ישא השם פניו אליך ויסם לך שלום? מה יקרה אם המעשים יצרו את המחיצות, את ההבדלים בינינו לבין השם? יישא השם, ימחק השם, ילמד עלינו זכות, ישם לך שלום. פירוש הוא הפך החיבור, הפירוד. המשכיל בתיבת שלום ידע כי זה, כי הוא זה יסוד עולם המחזיק בעליונים ובתחתונים, והוא כלי המחזיק ברכה כשאין מפריד. זה שמו של אלוקים, שם של חיבור. החיבור הנפלא בבית יסודו לא בתשטוש ההבדלים, להפך, לפי הזוהר הקדוש, שרי בפירודה, הבניין של הנפש מתחיל מהבדלים. יש הבדל בין איש ואישה, יש הבדל בין הורים וילדים, לא מתשטשים את ההבדלים האלה. אבל סיים מסיים בחיבורה. זאת אומרת, הצמיחה, המטרה, המהלך הולך לקראת חיבור. לא נשארים בהבדלים כמסקנה, כסתירה, כמחיצות, אלא ההבדלים בעצם בונים יסוד יותר שנים. אחר כך אומרת המשנה בפרקי אבות, הדבר האחרון, המוח הממחת, נקרא האומר דבר בשם אומרו. הלמדת? כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אין הרבה מסעות נפש כמו המשימה הזאת להביא גאולה. וכאן יש עצה פשוטה, האומר דבר בשם אומרו. האם זה באמת פשוט? ואם זה קשה, למה זה קשה? מה החידוש? אנחנו רואים היום כמה המושג הזה של להגיד דבר בשם אומרו הוא ממש יכול להביא גאולה לעולם, לפרט, למשפחה, לקהילה, לאומה כולה. והוא דבר היום כמעט בלתי אפשרי. למה? אז נשחזר דקה איפה הפסוק הזה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. מרדכי שמע את דברי בקתן ותרש הרוצים לחסל את אחשוורוש. הוא הבין את שפתם, הוא הבין שהם הולכים לפגוע בו. הוא רצה להציל אותו, הוא רצה למסור את זה למלך, אבל לא יכול למסור את זה למלך כי הוא לא נמצא שם. אסתר נמצאת, אז הוא מעביר לה. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. היא לא הייתה צריכה להגיד זה בשם מרדכי, יכלה להגיד זה בשם עצמה. האומר דבר בשם אומרו, בעצם זה אומר שיש ארבעה תפקידים לאדם. על שלושה אין מחלוקת, הרביעי תלוי איך מפרשים אותו. תפקיד הראשון זה לזהות מי אני, והתפקיד השני לבצע את המשימות שמתאימות לי, שמתאימות לזהותי, שמתאימות לעצמיותי, לבצע. התפקיד השלישי, גם אותו בני אדם עושים, זה לזהות את הזולת, מי הוא, מה תפקידו. עכשיו התפקיד הרביעי, האם להפרות את הזולת או להפריע לו. אם אסתר תגיד בשם עצמה, היא גם תסתכל על מרדכי ותרגיש תחרות עם מרדכי. ובני האדם ברוב הייחודיות שלהם הם תחרותיים. אחת הכללות של העולם המודרני, אין כמעט דבר שזז במציאות בלי המילה מצוינות, בלי מנהיגות, בלי כל מיני שמות חיצוניים. ואילו חז"ל מדברים בדיוק ההפך. להגיד דבר בשם אומרו, זאת אומרת, זה להשקיע מאמץ איך לתת לזולת מקום. בית זה בדיוק המקום שבו הנפשות השונות נפגשות ומפרות. בית כל הזמן אומר דבר בשם אומרו. לילדים הגדלים בבריאות הנפש, ברור להם שאבא שלהם נותן מקום לאמא שלהם, וברור להם שאמא שלהם נותנת מקום לאבא שלהם. ואז מה קורה? העצמיות גדלה, החפץ גדל, אבל הוא לא משועבד לחפצים במובן החומרי, אלא הוא נקי החפץ. ככה מביאים גאולה. יש כל מיני מחסומים מפני הגאולה, יש כל מיני מחסומים מפני הופעת הברכה האלוקית. בית והבניין שלו וקצב ההתפתחות שלו הוא בעצם כלי להביא את הברכה לעולם. הכלי בנוי מדפנות שונות, הדופן בנויה מחלקים שונים, כל חלק הוא חי, הוא דינמי, יש לו תנועה, אבל תנועת גורמים סותרים יכולה לגרום להתנגשות, ותנועה חיה בתוך הבית יכולה לגרום לשמחה, להפריה, להמשך הדורות. זה אתגר גדול, שהמושג הזה של שלום הוא מבטא את הבית. לא בגלל שהבית צריך להיות שקט תעשייתי, בית זה מקום תוסס עם המון אנרגיות מתרוצצות, לא מחבים אותם, לא מקבצים אותם, להפך, מזרימים עוד יותר אנרגיה, אבל ביחד. אז נפקטות העקרות, אז נפתחת היכולת להביא ברכה לעולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בואי נפשות רבות וחסרונן כל מה שבראת לכם בנפש כל חי ברוך הרמים. שלום לכולם, עשרות טובות והצלחה בכל, כל מעשיכם לטובה, כל תפילותיכם לטובה. דווקא אנחנו שאנחנו לא רשבי יכולים לברך אחד את השני בברכות פשוטות, בתפילות פשוטות, והשם ייתן לנו עוז וייתן לנו שלום.